שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור ארוך, נתחיל מהשורה הראשונה בעמוד א' עד השליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. אחרי שמתחילת המסכת הנושא העיקרי היה מי יכול לשחוט, עכשיו ולמשך בערך 4 דפים הגמרא עושה הפסקה מזה ועוברת לדינים שקשורים בתהליך השחיטה עצמו. אז היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על דין שקשור לאדם ששוחט בסכין שהיא גם חמה. בחלק השני, שמתחיל בשליש התחתון של עמוד א', נדבר על האם בזמן השחיטה הסכין בולעת או מפליטה טעם של איסור. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. כאמור, הנושא הראשון זה אדם ששוחט בסכין מלובנת. עכשיו, במקרה כזה יוצא שכשהוא שוחט הוא גם חותך את הסימנים והוא גם שורף אותם. והשאלה היא, מה קרה קודם? האם הוא קודם חתך ואז השחיטה כשרה, או שהוא קודם שרף ואז השחיטה פסולה, כי צריך לחתוך, לא לשרוף. אומר על זה רבי זרע שזה נחשב שחיטה, כלומר זה נחשב שזה קודם חתך ורק אחר כך שרף. אז זה הדין המרכזי של הסוגיה הזאת, הדין של רבי זרע. ועכשיו נראה על זה שני דיונים, דיון אחד מאוד קצר, שאלה קטנה על רבי זרע ותשובה, דיון שני ייקח אותנו לנושא אחר ובסוף זה יתקשר עוד פעם לרבי זרע. אז בדיון הראשון על זה שואלת הגמרא, נכון שבאמת בהתחלה החוד של הסכין חותך וזה עוד לא מספיק לשרוף, אבל אחרי שהסכין נכנס נניח בסנטימטר והוא חתך חלק מהסימן אבל עוד לא את רוב הסימנים, אז כרגע מבחינתנו הבהמה עוד לא נשחטה כי צריך לחתוך את רוב הסימנים. בינתיים הצדדים של הסכין, כלומר צידי הלאו של הסכין, הם הרי רותחים והם שורפים את כל מה שלידם, אז יוצא שהסכין מהחום שלו יעשה חור קטן בוושת, והרי הבהמה עוד לא שחוטה, ואז החור הקטן הזה בוושת מהחום עושה את הבהמה טרפה, אז איך יכול להיות שהבהמה קשרה? עונה הגמרא תשובה מציאותית שצידי הלאו לא נוגעים בוושת. איך זה לא נוגע? כי כשחותכים זה עושה רווח בתוך הסימן, כלומר זה לא כמו כשאני חותך תפוח שאז צידי הלאו של הסכין נוגעים בבשר של התפוח, אלא במושגים שלנו אפשר לדמות את זה למישהו שחותך חתיכת בשר עם סכין לא כל כך חדה, שזה מפצל לו את הבשר לשתיים, כלומר כל מה שהוא חתך זז ימינה ושמאלה ואז צידי הלאו של הסכין לא נוגעים בשאר הבשר, אלא רק החוד נוגע במקום שבו הוא חותך. ממילא, כיוון שצידי הלאו לא נוגעים, אז הם לא מחממים את שער הוושת, וזה לא עושה טריפה. עד כאן הדיון הראשון על מה שרבי זרע אמר, שזה קודם כל חותך ורק אחרי זה שורף, ולכן הבהמה כשרה. הדיון השני לוקח אותנו לעולם אחר לגמרי, וזה העולם של דיני צרת. ניכנס קצת לדיני צרת, ואז בסוף נקשר את זה לרבי זרע. אז בצרת אדם יש שני סוגים של צרת שהם נגרמים מבחוץ. סוג אחד זה צרת שכין, זה אומר שהוא קיבל מכה וזה התפתח לנגע. סוג שני זה צרת של מכווה, שזה אומר שהוא קיבל קביעה וזה התפתח לנגע. עכשיו לגבי שני סוגי הצרת האלו נקדים שתי הקדמות ואז נראה איך זה קשור אלינו. אז הקדמה הראשונה זה שיש להם בדיוק את אותו דין, כלומר בשניהם מחכים שבוע לראות אם זה התפשט או לא, אבל למרות שיש לשניהם אותו דין הם לא מצטרפים יחד לשיעור צרת. מה זה שיעור צרת? זה גודל של גריס. אז אם יש לו חצי גריס צרת של שכין וחצי גריס של מכווה, הם לא מצטרפים והוא לא מצורע. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה מה קורה אם באותו מקום בגוף הוא קיבל את שני סוגי הצרת, כלומר פעם בא אליו מישהו ונתן לו מכה והוא קיבל מזה צרת שכין, אחרי איזה שעה לפני שהכהן הגיע אליו בא אליו עוד אדם ונתן לו באותו מקום בדיוק מכה עם מקל מלובן מאש ואז הוא קיבל גם צרת מכווה. אז אם אני אומר שיש לו שכין או מכווה, אז ההלכה היא שהאחרון קובע. עכשיו מה זה משנה? הרי אמרנו שיש להם אותו דין, אז זה משנה אם נצרף את ההקדמה הקודמת. כלומר, מה יקרה אם לאדם יש חצי גריס, למשל של צרת שכין, ואז בא אליו אדם וליד אותו חצי גריס עשה לו מכה של עוד חצי גריס של שכין, ואז אחרי זה עוד מכה של חצי גריס של המכווה. אז אם היינו אומרים שזה הולך לפי הראשון, אז שני החצאים הם של שכין, וזה היה מצטרף, אבל כיוון שאמרנו שהולכים לפי האחרון, אז החצי גריס הראשון הוא שכין, והחצי גריס השני היה שכין, ואחרי זה מכווה, אז מכווה ושכין לא מצטרפים והוא לא מצורע. עד כאן ההקדמה השנייה. אז אלה ההקדמות, ועכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לנושא שלנו. שואלת הגמרא, מה יקרה אם באותו חצי גריס שעליו דיברנו שהוא קיבל את שתי המכות, זה לא היה אחד אחרי השני, אלא בבת אחת, כלומר מקרה שהוא מאוד דומה למקרה שרבי זיירא דיבר עליו, בא אליו אדם עם מקל שהוא גם מלובן, והוא נתן לו מכה ויצא לו צרת גם מעצם המכה וגם מהקביעה מהמקל המלובן. והשאלה היא, במקרה כזה, האם אני אומר שהמכה קדמה והמכווה הייתה שנייה ואז ממילא זה לא יצטרף, כי שכין ומכווה לא מצטרפים, או שאני אומר להפך שהמכווה הייתה קודם ואז אחרי זה הגיע שכין ואז שכין ושכין כן מצטרפים. זאת השאלה של הגמרא לגבי צרת, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשמות בשביל לנסות להוכיח שהמכה קדמה ולא הקביעה, אבל את שתי התשמות נדחה. התשמה הראשונה היא המקרה שלנו של רבי זיירה. כלומר, אומרת הגמרא תשמה מהמקרה של רבי זיירה, שרבי זיירה אמר לגבי שחיטה בסכין מלובן, שזה נחשב שהוא קודם חתך ורק אחרי זה שרף. אז אותו דבר בצרת, נאמר שזה נחשב קודם מכה ורק אחרי זה קביעה. זה התשמה הראשון, שהגמרא רצתה ללמוד משחיטה לצרת, והתשמה השני, שזה כבר בדיוק בנושא של הגמרא, כלומר לגבי צרת, יש ברייתא מפורשת בדיוק בשאלה של הגמרא. אומרת הברייתא שאם אדם נתן מכה במות מלובן, אז זה נחשב שקודם כל היה לו שכין, ורק אחרי זה מכווה, כלומר שהאחרון קובע, כלומר המכווה. אז הנה שתי ראיות לזה שזה קודם כל נחשב מכה, ורק אחרי זה זה שורף. עד כאן הראיות, אבל את שתי ראיות הגמרא דוחה, והיא אומרת שבשני המקרים האלו מדובר שזה לא מכה, אלא חיתוך, הרי בראשון מדובר בשחיטה, שזה חותך, וגם בשני מדובר שהוא לא נתן לו מכה, אלא הוא דקר אותו במשהו חד. ממילא כשמדובר בחיתוך, אז אתם צודקים שהחיתוך קודם לקביעה. אבל ההתלבטות שלנו הייתה כשמדובר במכה יבשה, כלומר שהמות לא חדר לתוך הגוף. במקרה כזה, הגמרא עדיין מתלבטת, האם זה נחשב קודם כל מכה ורק אחרי זה קביעה, או קודם כל קביעה ורק אחרי זה מכה, ועל השאלה הזאת, הגמרא לא מביאה תשובה. עד כאן, החלק הראשון של השיעור, ראינו שני דיונים על הכלל שרבי זיירה אמר שאם הוא שוחט בסכין מלובן, זה נחשב שחיטה כשרה, כי זה קודם כל שוחט ורק אחרי זה שורף. ראינו על זה שני דיונים. דיון אחד, למה לא אומרים שצידי הלב שורפים את הוושת ואז מטריפים את הבהמה? אמרנו שזה מרחיב את הרווח שם ואז זה לא נוגע. דיון שני היה לגבי צרת, האם שם אומרים שזה נחשב קודם שכין ואז מכווה, או להפך, ניסינו ללמוד משחיטה, אבל אמרנו אי אפשר ללמוד כי שם זה חודר פנים. אבל במכה יבשה אולי זה קודם מכווה ורק אחרי זה מכה, והגמרא לא ענתה על זה. אז כאמור, עד כאן החלק הראשון של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השני. זה מתחיל 7 שורות מתחתית עמוד א'. כמו שהקדמנו, החלק השני עוסק בעיקר בקשרות הסכין. זה קצת קשור לחלק הראשון, כי גם כאן יש לחום איזושהי משמעות. עכשיו, בשביל לעשות לנו סדר, נגדיר בשיעור שיש 3 סוגיות, למרות שבאמת 3 הסוגיות קשורות זה בזה. הסוגיה הראשונה עוסקת בברייתא, וזה נגמר בשורה השישית בעמוד ב'. הסוגיה השנייה זה מחלוקת של רב ורבא בר בר חנה, וזה נגמר בערך בשליש העליון של עמוד ב'. והסוגיה השלישית זה מחלוקת של רב אחא ורבינה, וזה נגמר בנקודתיים כמעט בשליש התחתון של עמוד ב'. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שהיא כאמור סביב ברייתא. הנושא של הברייתא זה שימוש בסכין שהשתמשו בה לעבודה זרה. האם אפשר לשחוט עם אותה סכין? עכשיו אנחנו נראה שיש שתי בעיות בשימוש בסכין. בעיה אחת זה מצד איסור הנאה של תשמישי עבודה זרה. בעיה שנייה זה מצד הלכות כשרות, כלומר שהסכין בלעה טעם אסור. עכשיו הברייתא שהגמרא מביאה עוסקת רק בבעיה הראשונה, כלומר איסור הנאה. הגמרא מיד אחרי זה תשאל מה עם הבעיה השנייה של הכשרות. אז מה אומרת הברייתא לגבי שימוש בסכין של עבודה זרה? כאמור זה תלוי באיסור הנאה. אז היא אומרת, אם אתה נהנה זה אסור, אם אתה לא נהנה זה מותר. ממילא אומרת הברייתא, ונצרף לזה גם את מה שרבא אומר, אם אתה שוחט בהמה שעוד לא הגיע זמנה, כלומר היא יכולה עדיין לעבוד ובכל זאת הוא שוחט אותה, אז זה נחשב מקלקל והוא לא נהנה וזה מותר. אבל אם אתה שוחט בהמה שהיא נוטה למות, ואם לא ישחטו אותה עכשיו אז היא תהיה נבלה, אז כאן ודאי שאתה מתקן ואז זה אסור. זה לגבי שחיטה. עכשיו מצב הפוך יש לגבי חיתוך בשר. אם אתה חותך בשר רגיל באותו סכין, אז ודאי שאתה נהנה וזה אסור. אבל אם אתה חותך בשר יקר ששולחים אותו כמו שהוא לאנשים עשירים, אז אתה מקלקל ואז זה מותר. זה העיקרון של הברייתא, כשזה תלוי באיסור הנאה, זה תלוי אם אתה יותר נהנה, זה אסור, אם אתה יותר לא נהנה, כלומר מקלקל, אז זה מותר. אז עד כאן השלב הראשון לגבי בעיית הנאה. אבל עכשיו, השלב השני, בשורה האחרונה בעמוד א', הגמרא מעלה את בעיית הכשרות. עכשיו נקדים שבדיני כשרות יש לנו כלל של כבולעו כך פולטו. כלומר, כלי שהשתמשו בו בחם, ואז רוצים להשתמש בו עוד פעם בחם, אז צריך קודם להכשיר אותו בחם, כלומר בעגלה. אבל כלי שהשתמשו בו בצונן, אז מספיק לשטוף אותו, וגם כלי שהשתמשו בו בחם ועכשיו רוצים להשתמש בו בצונן, אז גם כן כרגע מספיק לשטוף, כי בקור הטעם הבלוע לא יצא. זה באופן כללי. אז ממילא לכאורה בסכין כששוחטים, הרי זה בצונן, אז גם אם היה טעם בלוע בפנים, מה אכפת לנו? הרי זה לא יצא החוצה, כי זה בלוע בפנים. אז באמת עוד מעט בסוגיה השנייה אנחנו נראה שזה מחלוקת רב ורבא בר בר חנה. רבא בר בר חנה באמת יאמר שאין כאן בעיה של מעבר טעם, לעומת זאת רב יאמר שכן. עכשיו בהמשך נראה למה הוא אומר שכן. בכל אופן כאן נניח שיש דעה כזאת שהטעם יכול לצאת מהסכין ולהיכנס לבשר, וממילא על סמך הדעה הזאת הגמרא שואלת את השאלה הבאה. היא שואלת, מילא שהברייתא פתרה את בעיית איסור הנאה של העבודה זרה, אבל מה היא תעשה עם בעיית הכשרות? הרי בסכין הזאת השתמשו בשביל לחתוך גם לבלות, גם טרפות, גם בהמות טמאות, אז ממילא בלוע בטעם של איסור. אז למה הברייתא אמרה שכשאין בעיה של איסור הנאה אפשר להשתמש בסכין בבשר? הרי לכאורה לפי רב יוצא טעם מהסכין לתוך הבשר ואוסר אותו. זאת השאלה של הגמרא, ועל זה ממש בתחילת עמוד ב' עונה הגמרא שתי תשובות. התשובה הראשונה זה שמדובר בסכין חדשה, כלומר לא שהיא ממש חדשה, אלא שהשתמשו בה לעבודה זרה, אבל לא לבהמות, כלומר השתמשו בה למשל לחתוך עצים של עבודה זרה. ממילא הסכין אסורה באיסור הנאה, אבל היא לא בעלת טעם איסור, כי היא חתכה עצים, היא לא חתכה בהמות. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, באמת הסכין הזאת כן חתכה בהמות של איסור, אבל מדובר שהכשירו את הסכין כך שמבחינת כשרות אין בעיה, וכל הבעיה זה רק מצד איסור הנאה של תשמישי עבודה זרה. עכשיו רק נעיר בסוגריים שכשהגמרא אמרה כאן שהכשירו את הסכין, אז היא אמרה שהכשירו בליבון. תראו רשב"א שאומר שזה לאו דווקא, באמת זה מחלוקת האם צריך ליבון או עגלה. עד כאן הסוגיה הראשונה. אמרנו שמבחינת איסור עבודה זרה זה תלוי האם הוא נהנה או לא. מבחינת בעיית הטעם של האיסור שבלוע בסכין, אמרנו או שמדובר בסכין חדשה או שמדובר שהכשירו את הסכין. אז עד כאן הסוגיה הראשונה. עכשיו בסוגיה השנייה בשורה השביעית בעמוד ב' ניכנס לעניין הזה של מה באמת היה קורה אם לא היו מכשירים את הסכין. כלומר, מה קורה אם לוקחים סכין שבלוע בו איסור ושוחטים? אז כמו שהקדמנו לפני הסוגיה הראשונה, אנחנו נראה עכשיו שזה מחלוקת. כלומר, המחלוקת היא האם הטעם של האיסור שבלוע בתוך הסכין נפלט החוצה אל הבשר ואוסר אותו. אז רב אומר שזה נפלט, ורבא בר בר חנה אומר שזה לא נפלט. עוד פעם, רב אומר שזה נפלט, וממילא אומנם לא צריך לזרוק את כל הבשר, כי זה רק נפלט לאזור של הבשר שליד איפה שחתכנו, אבל צריך לקלף את אותו בשר שליד האזור שחתכנו. זה דעת רב שזה נפלט לתוך הבשר. לעומת זאת, רבא בר בר חנה אומר שזה לא נפלט, ומספיק לשטוף את הבשר במים ואפשר לאכול. זאת המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה שלושה הסברים למחלוקת. נראה את זה קצת בסדר אחר, כך שזה יצא שני טעמים לכל אחד מהם. נתחיל עם רב. אז רב כאמור אומר שהטעם כן נפלט לבשר, והגמרא מביאה לזה שתי סיבות אפשריות. אפשרות אחת זה שהוא אומר שבית השחיטה, כלומר הצוואר של הבהמה, הוא חם עד כדי כך שהוא מפליט את הטעם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שבאמת בית הצוואר לא נחשב חם, אבל יש משהו שנקרא הדוחק של הסכין. כלומר, בסכין לא משתמשים כמו שמשתמשים במזלג, אלא חותכים בכוח, ובכוח הזה זה מפליט את הטעם. זאת אפשרות שנייה. אז עוד פעם, או בגלל שזה חם, או בגלל הדוחק של הסכין. זה דעת רב שהטעם נפלט. לעומת זאת, רבא בר בר חנה שאומר שהוא לא נפלט, גם כאן הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה נחשב קר, וממילא הסכין בכלל לא פולט את הטעם, וממילא גם לבשר אין מה לבלוע. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שזה כן נחשב חם, ממילא הטעם כן יוצא מהסכין בגלל החום, אבל הוא לא נבלע בבשר. למה הוא לא נבלע? כי הבשר כרגע עסוק בלהפליט את הדם שלו, כי הרי כששוחטים יוצא דם. ממילא יש לנו כלל שדבר שכרגע עסוק בלהפליט הוא לא יכול גם לבלוע, ולכן אמנם הטעם של האיסור יוצא מהסכין, אבל הוא לא נבלע בתוך הבשר ולכן מספיק לשטוף. אז אלה שתי אפשרויות להבין כל אחת מהדעות של רב ורבא בר בר חנה. נחזור על זה עוד פעם. אמרנו שכששוחטים עם סכין שבלוע בטעם של איסור, רב אומר שזה נבלע בבשר וצריך לקלף, או בגלל שזה חם או בגלל הדוחק של הסכין. רבא בר בר חנה אומר שזה לא נבלע או כי זה קר, או גם אם זה חם, הבשר עסוק בלהפליט והוא לא יכול לבלוע. עד כאן הסוגיה השנייה. רק נחזור לרגע עוד פעם לסוגיה הראשונה ונזכיר שגם שם כשהנחנו שהטעם יכול לצאת מהסכין, ההנחה הזאת הייתה רק לפי רב, ובעצם רק לפי רב היינו צריכים לענות שמדובר בסכין חדשה או שהכשירו את הסכין, אבל לרבא בר בר חנה שהטעם לא נבלע בבשר, ממילא אין בכלל שאלה. אז בכל אופן, בינתיים ראינו את הסוגיה הראשונה והשנייה, ועכשיו הסוגיה השלישית והאחרונה, שהיא מתחילה בערך בשליש העליון של עמוד ב', והיא מחלוקת של רב אחא ורבינה. המחלוקת שלהם היא לגבי מקרה שהוא בדיוק הפוך מהמקרה הקודם. כלומר, במקרה הקודם דיברנו שבתוך הסכין בלוע איסור, והשאלה היא האם האיסור הזה יוצא אל הבשר. עכשיו לעומת זאת המחלוקת היא במקרה הפוך, שהבשר הוא כבר אסור, כלומר הוא בשר טרפה, וחתכנו את הבשר עם סכין, האם הטעם יוצא מהבשר ונבלע בתוך הסכין? אז בעניין הזה רב אחא ורבינה נחלקו. אחד אמר שזה באמת יוצא ונבלע בסכין וצריך להכשיר את הסכין בעגלה, והשני אמר שזה לא נבלע ומספיק לשטוף את הסכין או לנגב במטלית קשה, ולהלכה גמרא פסקה לכולה שהטעם לא נבלע. עכשיו, בראשונים עולה השאלה מה היחס בין הסוגיה השנייה לבין הסוגיה השלישית. כלומר, הריף אומר שבעצם שתי הסוגיות הם אותו דיון, כלומר, מה שגורם לטעם לצאת מהבשר ולהיכנס לסכין, הוא גם יגרום לטעם לצאת מהסכין ולהיכנס לבשר. וממילא מי שאומר כאן שהטעם לא יוצא מהבשר ונכנס לסכין, יאמר גם בסוגיה הקודמת שהטעם לא יוצא מהסכין ונכנס לבשר, כי נאמר שזה גם לא נחשב חום, וגם הדוחק לא מוציא את הטעם. לעומת זאת, מי שאומר כאן שהטעם כן עובר מהבשר לסכין, יאמר גם בסוגיה הקודמת שהטעם עובר מהסכין לבשר, או בגלל החום, או בגלל הדוחק. אז זו דעת הריף שבעצם שתי הסוגיות הם שני צדדים של אותו מטבע, וממילא כיוון שבסוגיה עכשיו הגמרא פסקה לכולה, גם בסוגיה הקודמת נפסוק לכולה. לעומת זאת, רש"י ועוד ראשונים אומרים שצריך לחלק. למה? כי יותר קל הטעם לצאת מהסכין ולהיכנס לבשר, מאשר לצאת מהבשר ולהיכנס לסכין, כי הסכין זה קשה. ממילא זה שפסקנו לכולה בסוגיה השלישית, כלומר שהטעם לא יוצא מהבשר ונכנס לסכין, עדיין אפשר לפסוק לחומרה בסוגיה הקודמת ולומר שהטעם כן יוצא מהסכין ונכנס לבשר. אז זאת הייתה הערה בסוגריים לגבי היחס בין שתי הסוגיות. עכשיו רק עוד משפט אחד לסיום, הגמרא שואלת על מי שאומר שהטעם כן נכנס מהבשר לסכין, לכאורה זה גורם לזה ששום שחיטה בעולם לא יכולה להיות קשרה. למה? כי הרי כששוחטים את הבהמה, נסתכל על זה בהילוך איתי, אז הוא חותך קצת, ובאותו קצת הבהמה עוד לא נחשבת שחוטה, כי הוא עוד לא חתך רוב סימנים, אבל כבר נבלע טעם מהבהמה. בהמה בתוך הסכין. עכשיו הבהמה עדיין חיה, אז יוצא שבתוך הסכין בלו הטעם של עבר מן החי, אז הסכין אסור, וזה גם יאסור עוד פעם את הבהמה. אז לפי הדעה הזאת שהטעם עובר מהבשר לסכין, איך בכלל אפשר לעשות שחיטה כשרה? עונה על זה הגמרא שזה לא קשה, כי מתי עובר הטעם? הטעם עובר רק אחרי שהוא חתך רוב סימנים, ואז זה כבר לא נחשב עבר מן החי, כי הבהמה כבר נחשבת שחוטה. עכשיו למה באמת הטעם עובר רק אחרי שהוא חתך רוב סימנים? אז הגמרא כאן מניחה את האפשרות שהטעם עובר בגלל החום, והיא מבינה שמה שיוצר את החום הזה זה תהליך השחיטה, כלומר החיכוך של הסכין בבשר, וממילא בהתחלה זה לא כל כך חם, והחום גובר רק אחרי שהוא חותך רוב סימנים, ולכן הטעם לא עובר אלא רק אחרי שהיא נחשבת שחוטה. עכשיו זה לפי האפשרות בסוגיה הקודמת שמה שמעביר את הטעם זה החום. עכשיו מה נאמר לפי האפשרות שמה שמעביר את הטעם זה הדוחק? אז על זה הגמרא לא דיברה, אז או שנבין שבזה היא בעצם הכריע שמה שמעביר את הטעם זה החום ולא הדוחק, או שנציע שאת אותו טעם בדיוק אפשר לומר גם לגבי הדוחק, כלומר שהדוחק רק נהיה משמעותי אחרי שנכנסים לעומק הצוואר, כלומר אחרי שני סימנים, וממילא גם אם זה בגלל הדוחק, הטעם רק עובר אחרי שהיא נחשבת שחוטה, וזה לא מעביר טעם של עבר מן החי לתוך הבשר. אז זאת הייתה השאלה והתשובה של הגמרא על האפשרות שהבשר מעביר טעם לתוך הסכין. בזה סיימנו את שלוש הסוגיות של החלק השני של השיעור, נעבור עליהם עוד פעם מהר. בסוגיה הראשונה דיברנו על סכין של עבודה זרה, שאמרנו שיש כאן שתי בעיות, גם איסור הנאה מצד עבודה זרה וגם בעיית כשרות. אז לגבי איסור הנאה מותר לחתוך או לשחוט רק במצב שזה נחשב מקלקל. לגבי בעיית הכשרות שזה מוציא טעם לתוך הבשר, שבהמשך נראה שזה רק לפי רב, אז או שנאמר שמדובר בסכין חדשה, כלומר שעוד לא השתמשו בה לבשר, אלא רק למשל לחתוך עצים של עבודה זרה, או שנאמר שבאמת תכשירו את הסכין. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה באמת הכנסנו לבעיית הכשרות הזאת, האם באמת הסכין מוציא טעם אל הבשר? רב אמר שכן, ולכן צריך לקלוף את הבשר באזור של החיתוך, ורבא בר בר חנה אמר שלא, ולכן מספיק לשטוף. ברב שאמר שכן, אמרנו שזה או בגלל החום או בגלל הדוחק. ברבא בר בר חנה שאמר שלא, אז או שזה בגלל שזה צונן והוא גם חושב שהדוחק לא מוציא את הטעם, או שהוא מסכים שיש חום אבל הוא אומר הבשר הזה עסוק בלפלוט, ממילא הוא לא יכול לבלוע. זאת הייתה הסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית דיברנו על מצב הפוך, שהבשר הוא אסור והסכין מותר. אמרנו שזה מחלוקת רב אחא ורבינה, ופסקנו לכולה שהטעם לא עובר. לפי הריף אמרנו שבזה בעצם פסקנו לכולה בשתי הסוגיות, כי יש קשר ישיר בין הסוגיות, ואם הטעם לא עובר לכיוון אחד הוא גם לא עובר לכיוון השני. לעומת זאת, לפי רש"י אפשר לחלק, כלומר אפשר לפסוק שהטעם לא עובר מהבשר לסכין, כי זה לא נחשב מספיק חם בשביל זה, אבל יכול להיות שזה כן מספיק חם בשביל שהטעם יצא מהסכין ויבלע בבשר, כמו שרב פוסק. עד כאן הסיכום של הדברים. עכשיו רק בסוגריים נעיר שעד עכשיו דיברנו רק על טעם שבלוע בתוך הסכין, אבל האמת היא שבסכין יש בעיה נוספת, וזה השמנונית שדבוקה על הסכין עצמו, ולזה רואים בכמה סוגיות שאומנם לא צריך הגלה, אבל גם שטיפה צונן זה לא מספיק, אלא צריך למשל לדחוף את זה לתוך הקרקע כמה פעמים. על הבעיה הזאת של השמנונית, לפי רש"י כאן הגמרא בכלל לא דיברה, לכן לא הזכרנו, אבל צריך לזכור שגם זה קיים, כל טוב.